אי, ושמחת בחגך, והיית אסוף, גם הוא שמח. אי, אי, ושמחת בחגך, והיית שמח, אך אסוף. אי, אי, אך אסוף. איך הקדוש ברוך הוא משתעשע בעם כזה, שמסר נפש בדרכים, לנסוע לראש השנה לאומן? איזה עם מסוגל לעשות כאלה נסיעות הלוך וחזור בצורה שהשכל האנושי לא יכול להבין ולתת מענה? מה זה האהבה הזאת?
לא, זה פלא שהשם שלך לעלות ניצים, מתפזרים בכל אירופה, מעלים ניצים.
העולם מתבירו על האהבה שבינינו. מה שאנשים אוהבים את הצדיק, זה דבר שאי אפשר להבין. כמה שעות בגבול? 10 שעות עומדים. כמה יהודים נתקעו בשבתות עכשיו במדינות? לרסק שלהם לקידוש. מישהו יכול לעמוד בכל דבר? שבת תשובה, המשפחות מחכות, ואף אחד לא מערער לרגע אחד למה נסעתי. כולם אומרים, הכל כדאי ושווה לעשות משהו לכבוד השם יתברך, שהנשמה שלי תתעורר, שהנשמה שלי תקבל אור, שתקבל אמונה, שתדע מי זה השם, איך ממליכים את השם, כל זה השווה. זה לבד ממתיק את כל... עכשיו, אין חטאים בשמיים. אין חטאים. מים שמסכים לעשות, עם שמסקה, עשרות אלפי אנשים בכזה מסע, זהו. נמתקו ש... כל... אין אבונות, אין חטאים. עכשיו כיפור זה רק בגלל שהתורה אמרה. נכון, אבי? ברוך אתה אדון לאלוהים מלך העולם. כל יום בדורו.
הבן שלו כבר חזר. הבן שלו כבר חזר.
כן, שחזר עם אורות כאלה.
מדי, אתה יודע, זה דבר פלא. זה דבר פלא, זה אי אפשר להבין את זה. אנשים נוסעים מסירות, מסירות, בלי... נוחות, בלי כלום, כלום, כלום. חוזרים בצום גדליה. כולם בצום, בלי אכילה, בלי שתייה, עומדים עכשיו באיזה גבול, במדינות, קר בחוץ, לילה, יום, ילדים, כולם עומדים, 7 שעות.
שירים, מדהים, מספר.
אין הבדל. אין הבדל.
שולם פישר עומד כאחד האדם, דומד 8 שעות.
הוא נשאר בסוף. הוא לא הצליח
לעשות. לא הצליח.
אחד חזר. והילד שלו נשאר ברכב השני, נשאר באוקראינה, והוא
לא חזק את הטיסה. כשהיה בחיי חיותו של רבי נחמן, באו אליו איזה אבא ובן, והיה להם גם כן תרחות גדולות בדרכים, והם רצו להביא לו מתנה לראש השנה גביע לקידוש, והיו צריכים למכור אותו בדרך בשביל לממן את ההוצאות של הנסיעה. כשהם הגיעו אליו וסיפרו לו את זה, הוא אמר להם, אני אוציא את השיניים של הסמך מם מהמעשה הזה. אז הוא כבר אמר מה הוא יעשה. והוא התפלל להשם, הוא אמר, החלאי, מה אני מייחל לראות אור בהירות הדרך? איזה קיבוץ? הקיבוץ הזה היה קיבוץ של כל המקומות בעולם. גם בארץ, בכל מקום, כולם הרגישו אחד.
קעקועים מקריית שמונה,
רשם קול.
כן, זה אליהו.
גם בשמיים יש רשם קול.
רשם קול. משה רבנו בפרשה הזאת לפני פטירתו, שהוא רוצה להשאיר את הדעת הקדושה שלו בעולם, הוא מבקש אקל, מצוות אקל. כל כך עוצמה יש במצווה הזאת, 7 שנים אפשר להיות ניזון מההשפעה שלה. היא רק פעם ב7 שנים. במועד שנת השמיטה, מקילים את כל העם בחג הסוכות, ושומעים את התורה כנתינתה בסיני, והולכים עם ההתעוררות הזאת 7 שנים. למה? כי גם משה רבנו וגם יעקב, כל פעם שרצו להשאיר איזה דרך בעולם, אמרו זה התקהלות, על ידי התקבצות. זה לא קל להתקבץ. אתה רוצה עכשיו להיות במקום, אפילו 10 אנשים רוצים לעמוד במקום. כמה מסירות יש בזה? לא כל הדעות שוות, כל אדם יש לו נוחות, כל אדם יש לו עולם משלו, כל אדם סגנון משלו, אתה צריך עכשיו לשבת איתו, להתפלל איתו, לסבול אותו כל התפילה, לשבת איתו כל הסעודה השלישית, כל הפסוקי דזמרה, כל התפילה, כל המוסף, כל, הכל. זה נקרא התקבצות. על זה הקדוש ברוך הוא משלם שכר. על ההסכמה הזאת בלב, שאתה מוכן להיות יחד עם כולם, להכניס את הראש בין אנשים, אפילו שזה לא מסתדר, זה נקרא קיבוץ. יקבצו ושימו בני יעקב. אי אפשר לבד. אדם לבד זה חוץ מהקדושה. יהודי זה קיבוץ, זה חלק מהתקללות. כן, בפני עצמך אתה רשע. יהודי זה חלק, זה רק חלק. וכל מה שקורה אצל יהודי אחד, זה קורה בנשמות של כל עם ישראל. כן. וכשיש חיסרון אצל מישהו, עכשיו האור החיים הקדוש שדיבר על הערבות, אתם ראיתם איזה דיבורים. מה זה הערבות של עם ישראל? כולם ערבים זה לזה. לפעמים יהודי אחד מקבל התעוררות להשם, למה? כי יהודי אחר במקום אחר בעולם היה לו התעוררות מדין ערבות, זה השפיע מצד שורש הנשמות, מצד הקשר. אחד מתעורר, זה אתה לא יודע על מי אתה משפיע. רבי אהרון מקרלין אמר, עשה 80 אלף בעלי תשובה. אף פעם הוא לא עמד מול 80 אלף אנשים, רק מצד המהות שלו, מצד מה שהוא פעל, מצד מה שהוא התעורר, מצד מה שהוא ייחד. למה? כי זה נשמות, זה נשמות, זה דבר אחד. אתם ניצבים היום כולכם, כולכם, כל המדרגות, כל. נזכה ברת השם. כהן הגדול שהיה נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים. לא כהן, לא כהן גדול היה בעל מדרגה.
הם חוו את הדבר הזה, לכן הם ככה השתגעו לקבל את הדבר הזה. בוודאי. ואכפת להם למות.
בוודאי. כי מה זה היה? אתה נפגש עם השם, אתה נכנס לקודש הקודשים, אתה עומד במקום הכי קדוש, ביום הכי קדוש, מה אתה חווה באותם רגעים? וכי הכהן הגדול, זה היה דבר פרטי? מה שהוא עבר זה רק בשם כל ישראל. כל עם ישראל הרגיש את ההתערות הזאת.
למרות שהוא היה צדוקי.
לא משנה מה הוא היה, זה ירושה. ביחס, ממזר תלמיד חכם עדיף. מה עדיף? ממזר תלמיד חכם או כהן גדול עם הארץ? גמר אומרת ממזר תלמיד חכם. אבל מי ייכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים? כהן גדול. כתוב, רבי צדוק מעריך בזה. הוא אומר שהעם והזקנים נתנו לו כוח והעצימו, וישיבת ימים קודם הכיפורים, מפרישים כהן גדול, וכל הלילה לפני כן היו מלמדים אותו וכו' וכו' וכו'. כל זה למה? כי הוא היה שליח של כל עם ישראל. הוא היה עומד במעמד של לחפר את כל עוונות עם ישראל. אני אם ירצה השם נוסע באחד, אני כבר צריך לצאת מצפת. בחמש בבוקר יש לי טיסה. אני אם ירצה השם נוסע לקברי אבותיי במרוקו. וחוזר לפה בעזרת השם ביום שלישי בלילה, ערב יום הקדוש. תתפלל עליי שיהיה הצלחה בדרכים, שלא יהיה עיכובים, שנצא בזמן, נחזור בזמן, נפעל כל מה שצריך. אצל האבות שהם היו אנשי אלוקים, אנשי אלוקים שאין לשאר את הקדושה שהם חיו, את הדבקות שהיה להם בהשם, לא הסיחו דעת מהשכינה הקדושה רגע אחד כל ימיהם. כל החיים שלהם זה לשם ייחוד, קודשה, בריחו, שכינתה, ועבודת השם מאהבה, במסירות נפש. היום אמרתי בסעודה שלישית, שכשהבעל שם טוב, הקדוש, הבן שלו, ראה אותו אחרי פטירתו. אמר לו, אבא, תראה לי איך אתה נראה בשמיים. הוא יראה לו איך שהוא עומד על צוק גבוה, ומתגלגל את כל הצוק, כמו סעיר לעזאזל. אומר לו, מה זה? אומר לו, ככה נאה ויאה לכבוד הבורא, גם זה נאה לו. עליך הורגנו כל היום. ככה חיו. ככה אבות הקדושים חיו במסירות, לא היה להם שום דבר לגרמיו. היה להם רק רצון אחד, רצון אחד לעשות נחתו אחלבינו שבשמיים. לכן הם פעלו ישועות, לכן הם המשיכו טובה לעולם, המשיכו אמונה, התעוררות, חסד, רחמים, שידדו את מערכות הטבע, אין נשאר ולתרבי יצחק שאנחנו נוסעים אליו עכשיו. אם אנחנו נדבר ונספר על הצדיק הזה ימים ולילות, מה שהוא עשה ופעל בעולם. לא היה אצלו טבע בכלל. אין שום כוחות הטבע. הוא עשה כל הפעולות נגד כל הטבע שבעולם. והיה לו יכולות וכוחות ועבודת השם, מי ימלל ומי ישאר, מי יכול להשיג את גדולתו. תוקף גדולת קדושתו ונשמתו, שהארי הקדוש הגיע לאבי ואמר לו, עכשיו הבן שיוולד לך יהיה משורש נשמתי. היו כמו הארי הקדוש, ידע את כל כתבי הארי בעל פה עוד כשהילד. היו בוחנים אותו כל כתבי הארי מילה במילה. ומתגלה לו אליהו נביא, ועושה, אפילו רבי יעקב, כשהיה לו איזה דברים קשים, אמרתי לכו לילד, זה בן זיכונים. וכל מה שהוציא מהפה שלו בשמיים, חרדו לקראתו. כוח עצום, הוא היה רבו של בבא סאלי בתלמוד. הוא לימד בבא סאלי כל השס עם הרש"א ותוספות. הוא ראה שבבא סאלי יש לו כישרון, הוא קרא לו, הוא היה לצעיר, הוא אמר לו, אני רואה שאתה מוכשר, אני רוצה שאתה תדע את התלמוד. למה? כי אתה לא יכול להתקדש ולהתאר אם לא תדע את התלמוד. התלמוד זה תנאי להשגות אלוקות. ישבו, בבא סאלי אמר, הדוד, זה הדוד שלו, הוא גם היה הסנדק שלו. בבא סאלי נולד בראש השנה והברית הייתה בערב כיפור. ורבי יצחק היה הסנדק שלו. והוא הגיע ולימד אותו כל, אבל כשהם למדו בעיון, הדרך אצלנו בלימוד, זה מכסים את הרש"י והתוספות. אתה קודם כל צריך להבין את הגמרא לבד. אחרי שאתה מתייגע לבד, אתה מוציא ומתחיל לעיין ברש"י, תוספות, מהרש"א. והיה הרבה חכמים, אחד כיוון לדעת רש"י, אחד לתוספות, אחד למהרש"א. מרוב העמל והיגיעה שהם התאמצו בלהבין את ה... וככה רכשו את כל היגיעה, התייגעו מאוד מאוד בכל דבר. ואחר כך בלילות היו עוסקים בחצות לילה, בכתבי הארי ובזוהר הקדוש. והכל בקדושה, היו צריכים... בחורף, הקור שיש להם בחורף, זה צריך לשבור את הנער לטבול. כמה פעמים הלכו לראות את בבא סאלי ולהביא אותו מהנער מעולף. מעולף על הרצפה, מהקור של הטבילה. אמרו לו, אבל למה אתה כבר זקן, למה אתה צריך? הוא אמר, אם אני אמות, אני אמות בטהרה. ככה היה אומר. הוא אמר, אבל אתה מתייגע. לא ויתרו על טבילה במסירות, שהתפילה תהיה בטהרה ובקדושה, הכל, 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 הכל. היה זמן שהיה להם איזה בור, מעיין, היו צריכים לרדת לשם 90 מדרגות. בחצות לילה. כל הדרך מדרגות נחשים. בבא סאלי אמר והבטיח, אמר מעולם אף אחד לא יפחד, הנחשים האלה הם רק שליחים להגן עלינו, מעולם לא יזיק, לא נחש ולא הקרב. ויורדים בעלות השחר, בימים של קור, רק עלה וטבל והסתפק כדי להתפלל בקדושה וטהרה. פעם אחת בבא סאלי כבר חזר מהמקווה, וכבר התעטף בטלית ותפילין, וכשהוא מתפלל, כל הבית הכנסת היה רועד, הוא מתפלל כמו אריה. בקולות, בהתעוררות, ברגש. כבר מתחיל את העבודה של התפילה, והיה צריך להעיר איזה מישהו, והמישהו הזה לא קם, והוא טיפה כעס, חלץ את התפילין, חלץ את הטלית, הוריד את הבגדים, ירד וטבל עוד פעם. אמרו לו, בשביל מה? אמר להם, בגלל הכעס. כעס זה מטמא, צריך עוד פעם לטבול בשביל להתפלל בטהרה. מקווה גימטריה כעס. חודש אלול, כל יום צמו. כל יום, מי ראש חודש אלול, כל יום, לא היה יום בלי תענית. כולם, גברים, נשים וטף. וכל היום בתהילים, כל היום בזוהר, כל היום גם הבעלי בתים, כולם סגרו את החנויות. עשרת ימי תשובה, כולם בבית המדרש כל היום. לא היה מנדיס, לא היה כלום. כן? ככה זה היה בדור קודם. הדורות שלנו ירדה חולשה לעולם, ואם ירדה חולשה לעולם, סימן שהשם יתברך מנהיג את העולם, ויש לו רצונות אחרים מאיתנו. היום השם רוצה שנהיה שמחים, ונהיה בעין טובה, ונסבול אחד את השני, ונלמד לפי היכולות שלנו, ונתפלל מילה במילה, מתחילת התפילה ועד סופה, במניין. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. אין לנו כוחות לעשות מה שעשו בדורות קודמים. אף אחד לא יכול. נשים בדורות קודמים, איך היו נראה אצלם חודש אלול? נשים היו צמות וקמות בחצות לילה ומתפלות. היום אנחנו יכולים לעשות כדבר. אבל זה הנהגה של השם, השם רוצה מאיתנו. רבי נחמן אמר בעשרת ימי תשובה להתענות עד חצי היום, מספיק. ובדור שלנו גם זה קשה. בדור שלנו אם אדם אחרי התפילה לא ייתה משהו, הוא יעצב ורגז, לא שווה כל התענית. נכון מוטי? כי השם רוצה אדם שיהיה בלב טוב, בלב שמח. אני סיפרתי הבוקר, לא זוכר מתי, לפני קריאת התורה אולי, על המעשה עם רבי אלימלך הביזושה, על האכילה, שרבי זושה נתן תיקון לבעל עבירה, אמר לו מה שכתוב בספרים קדמונים. אמר לו, אני לא יעמוד בזה, אמר, תלך לאחי. רבי אלימלך אמר לו, תאכל כל יום פת חמה, טריה, ותאכל דגים טריים ומרק, ותשתה יש. מה זה יש? אין צרה. ברופן. כי זה לא הדרך לתשובה. אמר, הדרך לתשובה זה לשבור את הלב, להכניע את הלב, לתקן את המידות. וכו' וכו'. כי האכילה של הימים האלה, יש בה הרבה הרבה תיקון. הרבה הרבה תיקונים. מי ערב כיפור שהאכילה היא קדושה מאוד, האריז"ל אומר כל עשרת ימי תשובה. יש עניין בעשרת ימי תשובה כל לילה ליטול ידיים. מי שלא רגיל בזה, לכל הפחות בעשרת ימי תשובה. ברכת המזון, הארי הקדוש כותב, זה בירור עצום 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 לימים האלה. לעשות נטילה, לעשות סעודה, בקדושה, בטהרה, בלב שמח, כי זה כל זה הבחינה של אכילה של צ'י. נכון? זה טוב אותי.
כל ערב
דווקא. כל ערב, ככה כתוב.
אריזן הגודב כל היום, אריזן הגודב כל
הילה.
אריזן הגודב כל הילה.
גם לא בעשרת ימי תשובה? כל הילה. וואו. כן? כי זה המצוות הדאורייתא היחידה. קריאת שמע וברכת המזון. דיברנו היום, אני גם לא זוכר מתי, בסעודה או משהו שהבעל שם טוב הקדוש היה בדרך לאיזה עיר, וכשהוא היה בכניסה לעיר, גילו לו משמיים שהוא צריך להעביר את השוחט של אותו עיר. הוא אמר, אני אכנס לעיר ועירה. כשהוא נכנס, הוא היה באיזה בית, ובחוץ הייתה תלויה בהמה. אז הוא ראה את הבהמה, אמר, אם אפשר לחתוך ממנה חתיכה ולצלוט, אני רוצה לאכול ממנה. אמרו לו, אבל השוחט אמר שיתערף. הוא שאל למה, קראו לשוחט, הוא אמר לו, למה? אמר, אני חושב אחרת, אני אשלח את השאלה של השוחט למורה צדק סמוך, מיד יריצו עם שליחים, איגרת שהבעל שם טוב כותב, כך וכך הספק על בהמה זו, מה דינה? מהר החזירו תשובה, בהמה קשרה למהדרין. הבעל שם טוב אמר, אמרו לו, איך ידעת את זה? אמר, כאשר ראיתי את הבהמה הזאת, הבהמה הזאת ראיתי שהיא קורה לי ומבקשת ממני שאני איתה ממנה. אמרתי, לא ייתכן, ואם השוחט הוא מטריף כזאת בהמה, צריך להעביר אותו. ואמר, צריך להמציא לו פרנסה חדשה. זה הפרנסה שלו של שחיטה. צריך להעמיד לו מעמד פרנסה אחר, אבל שוחט הוא לא יכול להיות. כן? הוא יחמיר במקום הלא נכון. איפה אנחנו אוחזים?
שתיים זין.
חבר דוב שלו, איזה.
שמעתי ממורי, קהירת העונש שהיא עירה חיצונית, מורה על ידו התברך פשוטה לקבל שווים. להתעורר מזה, ממש עניין לדיימא, להתעורר מזה לעירה פנימית, אני קרא אהבה, לקבל באהבה, ואז יפתור מעירה חיצונית, ולברי פי חכם חן.
איזה יופי. זה צופנת פענח. אה? כן. כמה פעמים בתולות יעקב יוסף כתוב שמעתי ממורי, כל פעם שהוא שמע מהבעל שם טוב, שמעתי ממורי. זה אחד הפעמים. איך? כן, כן, לחיים, תחיית המתים, התולות. שמעתי ממורי, אם אנחנו מדברים על האבות, בבא סאלי, הוא שמע שיש ספר קדוש תולות יעקב יוסף. נראה לי שהוא צם 40 יום, אם אני לא טועה. בתחנונים ותפילות שיזכו לספר הזה במרוקו. בסוף 40 יום הגיעו שתי כרכים. מיד הוא ישב על הספר הזה מתחילתו ועד סופו. היה דבוק, 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 דבוק בבעל שם טוב ובתורות שלו, אין לשר ולתר. אין לשר ולתר. אז שמעתי ממורי... אה? רבי נתן,
שמספר את הסיפור של הנסיעה של רבינו לארץ ישראל, אומר שבחזור הרי הם נתקעו לספינה טורקית,
כן.
והגיעו לרודוס.
כן.
שם הפדו אותם. אז הוא כותב שכבר הגיעו אליהם ספרי יעתודס יעקב יוסף, הם ידעו מהבעל שם טוב.
כן.
זה כאילו הם... הוא אמר להם, זה נכד הבעל שם טוב, אז הם היינו פודים אתכם גם ככה, אבל עכשיו אנחנו שמחים פי כמה.
זה לא היה מצוי אז, עד שהיה מגיע איזה ספר של התולדות, או המאור והשמש, וכן אז זה הדרך. גם כשהגיע ליקוטי מוהר"ן במרוקו, ובסלי אף פעם לא למד את הספר הזה בישיבה. אמר, זה ספר, צריך ללמוד אותו בעמידה, ביראת כבוד לקדושת הספר. במושגים, ככה היה להם, ככה הם היו. רוב הלימוד שלהם היה בעמידה. הגמרות שלהם היו כאלה גדולות, היו עומדים רוב הזמן. היה גם זמנים מסוימים שרצו ללמוד רק לאור הלבנה. אמרו, הלבנה זה אור של השם, לא רצו... ואחר כך ראיתי שיש לזה מקור בספרים. אה? גם לי משקפיים. אמת. אז הבעל שם טוב, התולדות יעקב יוסף מביא, כי יראת העונש, מה זה יראת העונש? פחדים. פחדים מדברים גשמיים, יחס ושלום, כל מיני דברים קשים, זה נקרא יראה חיצונית. זה דרגה של יראה מהקדוש ברוך הוא, אבל דרגה מאוד מאוד פחותה. פחד, מפחדים מדברים קשים. מלמד הבעל שם טוב, מה עושים עם כזאת יראה? היראה החיצונית הזאת היא מורה על ידו יתברך פשוטה לקבל שווים. זאת אומרת, פה צריך להתבונן במילים האלה. כל פעם שיש לאדם פחד בלב, פחד, חרדה. חרדה מענייני החיים, הגשמיים, פרנסה, בריאות, כל עניינים, המשפחה, הילדים. מאיפה משתלשל הפחד הזה? מאיפה הוא מתעורר בלב של האדם? איך יש לנו פחד? מאיפה זה מגיע? הבעל שם טוב מלמד אותנו, זה מגיע מידו התברך הפשוטה של הקדוש ברוך הוא לקבל שווים. זה מצד החסד, הקדוש ברוך הוא פושט את ידו, מראה את חסדו, הוא רוצה לקרב את האדם, לעורר את הלב שלו. איך הוא מתראה? הוא מביא לו פחד, חרדה. ומזה יתעורר, מזה לירה פנימית. כל פעם שיש בלב שלנו פחד, אנחנו צריכים לנצל את זה, לדעת, זה רק קריאה, ליראה יותר פנימית ועמוקה ונכונה, ליראה את השם הנכבד והנורא. לא להשאיר את זה במקום הנמוך שלו, החיצוני שלו, הפחדים הגשמיים, זה לא המטרה. זה קריאה לקבל שווים, ויתעורר מזה ליראה פנימית הנקרא אהבה. מזה האדם יכול להגיע לאהבת השם. זה דיבור פלא פלאים. היום כל העולם מתעסק, איך מתמודדים עם פחדים, איך מתחדים עם חרדות. הנה הבעל שם טוב, רופא הנפשות. הוא אומר לנו עצה. תבין, זה רק קריאה. זה רק קריאה, תיקח את זה ליראה פנימית, אתה נפטר מהיראה החיצונית מיד. אתה מפחד מלחתו, אתה כבר לא צריך לפחד משום דבר בעולם. אשרי אדם מפחד תמיד, אהו בדברי תורה כתיב. כי כשהוא ירא מהשם, והוא מתעורר ליראה פנימית, יראה פנימית מולידה אהבת השם. ואז הוא יכול מתוך חרדה, מתוך תחושה של חרדה, להגיע למדרגה של אהבת השם. נו.
נו. זה כאילו עוד צורה להסביר את זה. הוא אומר שאדם מתעורר ליראה. איך הוא יקבל שמחה? איך הוא יגיע לאהבה לקדוש ברוך הוא? הוא הרי חטא. הוא מבוהל מהחטאים שלו. וברגע שהוא רואה שקדוש ברוך הוא, הוא ידע שצריך לקבל שווים. כזה קדוש ברוך הוא, איך אפשר לא לאהוב אותו?
זה תרגום לתורה הזאת. זה תרגום לתורה הזאת.
הוא כביכול רואה, עד כדי כך הוא מקבל אותי. אז בוודאי שאני אוהב אותו.
הבעל שם טוב כותב שבימים של אלול ועשרת ימי תשובה, בגלל שמידת העירה מופיעה בעולם, יש הרבה חרדות. הוא אומר, אין אדם שבליל כיפור לא נופל עליו בכי. יש עירה ופחד. המלך יושב על כיסא דין, משפט, יש התעוררות, יש חטאים שעומדים לפני השם, יש כפרה, יש תשובה. והימים האלה של ימים של עירה, זה ימים של להעלות את העירה לשורשה. הלוואי שנזכה לקיים את ההצעה הזאת. זה... עצה להיפטר מכל העירות הנפולות והחיצוניות. כן, בטח. בטח. למה, מאיפה זה מגיע? זה מהיראה שיש בימים האלה. יראה ופחד. אם אדם לא משתמש עם היראה למקום הנכון, הוא חי בפחדים. כמה אנחנו רואים היום התקפי חרדה. זה יראות מהשמיים שלא הגיעו ולא מומשו למקום הנכון. אם היינו לוקחים את היראה הזאת, כמו שמלמדים אותנו בספרי מוסר, ליראה ולהתבונן בגבורתו של הקדוש ברוך הוא, ולפחד לחטוא ולפחד להיפרד ממנו, היינו ניצולים מכל הפחדים האלה. כתוב שהיהודי הקדוש היה לו כזה יראת שמיים, כל השיניים שלו נפלו מיראת שמיים. הוא ביקש שישאירו לו שן אחת, שיהיה לו איך לאכול כזה את מצה. יראת השם. במדרגות של יראה אין להם סוף. אין להם סוף. כי מי זה ביקש את היראה של הרמב״ם? מי זה היה? זושה. והוא למד בזה. ביקש מהר שיקחו ממנו יראה של הרמב״ם, הוא לא יכל. כי הרמב״ם כשהיה מניח תפילין, כמה אנשים תפסו אותו מרוב שהיה לו יראה שהוא היה מניח תפילין. שלא יתעלף. איך? זה המדרגה. ואם כל זה לא עמד בה, יראה של הראשונים. גם צדיק שיש לו יראת שמיים, כשאנחנו מגיעים לארבע אמות שלו, מרגישים יראה ופחד מהיראה שיש עליו, שהוא ירא מהשם. מכירים, רואים איך היה צדיקים שהיו ביראה גדולה, היה פחד אף אחד לא יעז לחטוא, אף אחד לא חשב על חטא בכלל במחיצתם. נזכה בראת השם, זה נקרא לקבל באהבה, ואז יפתור מהירה החיצונית. הוא יתפטר מכל הפחדים, בעלות, צרות, בגשמיות, ודברי פי חכם חן. עוד תורה קטנה.
שמעתי ממורי, עניין החיות רצו בשוב, כי כל דבר חושק ומתלהב תמיד נדבק בשורשו למעלה על ידי חשק בתורה בעבודת השם. ואם מתלהב תמיד, היה בטל במציאותו כמו קודם עולם התיקון. וזה סוד כברות התאווה שכתב בספר ברית מנוחה, והוא סוד המבול, נפתחו ארבעות השמיים, לקח תיקן השם יתברך שיעסוק לפעמים זמן מה בצורכי הגוף, אכילה ושתייה, ומעט להתעסק בצורכי פרנסתו, גם שיש לו מידת הסתפקות, ועל ידי ביטולו מעבודת השם בזמנים אלו, ינוח הנשמה וכוח השכלי יתחזק לחזור ולעסוק בעבודת השם יתברך אחר כך, וזה והחיו רצו ושוב, ודיבר פי חכם חן.
כשחזקאל הנביא מתאר את המדרגה של המרכבה העליונה, ויש שם חיות בתוך הכיסא, המראי חזקאל, יש שם חשמל, יש שם...
אנחנו אומרים את זה בקטר, אומרים את זה, בראש השנה, בתחילה.
כן, איך הנוסח? כן.
הרבה מלך.
הרבה מלך, לא, אם זה הרבה לא.
ביום הראשון או ביום השני? אה? בשתיהם.
זה לא ביום הראשון.
על כל פנים, אחד מהתיאורים של החיות הקודש במרכבה, איך הנביא יחזקאל מתאר את החיות? הם כל הזמן רצו ושוב. פעם רצים להשם, פעם חוזרים להשם. זה המרכבה. והבעל שם טוב כדרכו, מסביר לנו איך זה קשור לעבודת השם שלנו. לא פה.
אז זה לא בולה ביום השני.
אז הבעל שם טוב אומר שהחיות האלה כשהן במרכבה יש להן גם עליות וירידות. אפילו חיות הקודש. היי לוי, זה חיות הקודש, זה לא חיות בגשמיות. הנביא מתאר אותן בגשמיות כדי שאנחנו נוכל לסבר את האוזן. יש שם אריה, נשר, שור, הכנפיים, זה תיאור, כדאי להסתכל, זה שתי הפרקים הראשונים של יחזקאל. הנה, חיות בוערות מראיהם כגחלי אש. והם זוחלים, והם סובלות את כיסא השכינה, שיש שם אש אוכלה, הוא רואה איזה מילים. משלחים יד שרפים תחת כנפי האש, כשהשרפים פותחים את הידיים שלהם, איפה הם פותחים? לתוך האש של השכינה. מושלחים בכנפיהם גחלי להבות אש. רצו ושוב החיות דעות בענפי אש. רצות, לאיפה? להביט על השכינה. אחר כך הן שוות משם, מרוב פחד, הן ראו את השכינה מיד חוזרות. ואז החיות דעות, הן פורחות באגפי, בכנפי אש. ראית את השכינה, אתה כבר בורח. הבעל שם טוב אומר, זה המציאות של כל יהודי ויהודי. לכל יהודי ויהודי יש חיות רצו ושוב. מה זה נקרא רצו? כשאדם מתלהב עכשיו להידבק בהשם, יש לו חשק ללמוד, יש לו חשק לעבוד השם, הנשמה רוצה להידבק בטוב, באמת, זה נקרא רצו. אני רוצה עכשיו אמת, השם, תכלית. מה זה? זה החיות רצו. החיות רצו זה בנפש שלי. אבל אם היה כל הזמן רק רצו, אדם כל הזמן היה רק חושק ללמוד, להתפלל, להתפלל, ללמוד, להידבק בהשם, אם היה מתלהב תמיד, היה בטל ממציאותו. מרוב התקללות והתלהבות, כבר לא היה נשאר בן אדם. למה? זה הכל אש. כל
עולם התיקון.
כן. זה כלות הנפש. כמו קודם עולם התיקון.
תשובה, בתוך תשובה, ספסלוס כותב, יש טוב עבור. זה לעשות את זה מתוקן. זה טוב עבור, אבל מתוקן.
בתוך המילה תשובה?
תשובה עצמה, יש גם תאותיות טוב עבור.
מה זה היה טוב? זה כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם רוחני, הוא ברא עולם שנקרא טוב. בטוב היה רק רצון אליו. כולם רצים, רצים, ולא נשאר כלום. לא היה מי ששב משם. עם מה חזרת מהריצה הזאת? מי חזר מה... זה נקרא לפני התיקון. זה הבעל התניא, איך הוא קורא לזה? עולם התוהו. הוא קורא לזה קו אחד, לא היה ג' קווים. לא היה התקללות, לא היה... היה דוח ישר להשם, נכללת, וזהו, אין מי שחוזר. עולם התוהו. אחר כך נברא עולם התיקון. מה זה עולם התיקון? עולם התיקון אפשר לך לחזור מהרצון האלוקי הזה ולהגשים אותו ולממש אותו בתוך העולם הגשמי, שאתה תרד אחר כך לתוך ששת ימי המעשה ותלך לעבוד ותלך לעסוק בענייני העולם ותהיה עם השם. לא תישאר כל הזמן רק מלאך, אלא תהיה גם כן אדם. משה רבנו היה חצי מלאך, חצי אדם. זה תוהו ותיקון. זה נקרא קברות התאווה, הוא מביא בספר, ספר ברית מנוחה. זה הספרים שהיו לומדים בזמן הבעל שם טוב, זה הספרים. הוא אומר, יש מקום באחד מהרקיעים, שהוא מקום נעלם. אני מקריא פה את הלשון שלו. מקום יש בשמי מעון, לתבונתו אין סוף, הוא מקום נעלם מפני קטנות השכל, המאורות גדולים. כאשר מתגברים לעלות, עומדים וצופים, אם יראו את האדר והזיו הזה, יש השתוקקות לעלות לעולם הזה, לשמיים האלה, ואז מתגבר אור, נעלם, ומתאבים, ועוד יותר מתאבים, מגיעים עד הקצה, כשמגיעים לקצה, נשרפים. מרוב זקות האור הגדול הזה, נשרפים כולם ועומדים, ולא יוצאים לעולם. איך קוראים לו? קברות התאווה. כי כל מי שבא לשם, מרוב שהוא התאווה להשם, הוא נקבר שם. זה היה לפני התיקון. זה התקללות. אבל זה לא מה שהשם חפץ. נדב ואביהו, בקרבתם לפני השם והמותו. אבל השם יתברך חפץ, שיהיה גם שוב. אתה הולך לקדושה, אבל אתה גם... כן.
ואמר שמקרבת
האהבה יתבאים לחצורות. בדיוק, בדיוק. חזרת עכשיו, וזה סוד המבול, נפתחו ארובות השמיים. מה היה במבול? זה לפני עולם התיקון. היה שם ארובות השמיים, ארובות השמיים ברוחניות, זה שפע אלוקי עד שהתבטלה כל הבריאה. לא נשאר עולם. זה נקרא המבול. לפי הקבלה, מה זה המבול? השמיים נפתחו עד שלא נשאר עולם. אבל השם יתברך לא חפץ, זה לא התכלית. לכך תיקן השם יתברך שיעסוק לפעמים זמן מה בצורכי הגוף. אכילה, שתייה, צורכי פרנסה. אפילו אם יש לו מידת ההסתפקות, אפילו אם הוא אדם צנוע, הוא לא צריך הרבה. אבל השם עשה שכל אדם יהיה לו איזה זמנים בחיים שלו, שלא יוכל לעסוק רק בקודש. אפילו מועט שבמועט, אפילו צדיק, שלפי הזוהר, שצדיק גם במשך השבוע הוא שבת ואין לו שום עסקים, גם הוא לפעמים צריך לפקח דעתו לפעמים, המוחים שלו מתייגים בעבודת השם, הוא צריך נייחה. לכן מה כתוב אצל הבעל שם טוב? היה להם תמיד בתחן. איך קראו לו? הוא היה צאצא של רבי הרשל מסטרופולה. הוא קבור במז'יבוז'. הרשל'ה. רבי ברוך מז'יבוז'. כל הצדיקים האלה, מרוב שהמוחין שלהם היו כל הזמן ביגיעות אלוקיות, היו צריכים מישהו שיעזור להם טיפה ל... זה גם כן רואים שהרבה פעמים צדיקים היו אומרים, תדליק לי קצת, אני רוצה לשמוע חדשות. זה בשביל הבחינה הזאת. ואז הנשמה נחה מהדבקות שלה. בליקוטי מורן, דרך אגב, יש חידוש עצום, שלפעמים יש הגיעה למוחין, והנייחה שלהם זה פשטה אורייתא. זה ללמוד גמרא. אבל גם מזה צריך לפעמים נייחה. גם מזה. כן. כי אחרי כיפור, כאלה מדרגות, עכשיו... ואז הנשמה נחה, וכוח השכלי מתחזק, יכול לעסוק בעבודת השם אחר כך עוד פעם, וזה נקרא חיות רצו ושוב. רצו זה הזמן שאדם רוצה את השם, אבל גם צריך קצת לתת טיפה להגיעה הזאת עם מנוחה. זה גדלות וקטנות. יש לפעמים רוממות, לפעמים... והסוד של, של, של הדיבור הזה, זה שכשאדם נמצא בירידה, הוא לא צריך להיחלש דעתו, הוא צריך לדעת שהירידה הזאת זה רק נייחה מההגיעה שהוא התייגע, והיא מכינה אותו לעלייה הבאה. נזכה ברת השם. בקי ברצו, בקי בשוב. זה עבודה גדולה לדעת לשוב. וואו. לרוץ להשם זה לא חוכמה. הנשמה רוצה לרוץ להשם. עם מה חזרתי מהשם? גמרתי את התפילה. מה עכשיו אני עושה עם הדבקות הזאת? עם מה שחוויתי עכשיו? הייתי עכשיו באיזה רוממות, באיזה אור, באיזה מדרגה. איך אני מתרגם את זה לחיים הפשוטים? איך אני יורד עם זה למעשים, לעשייה הפשוטה? זה נקרא בקי בשוב. לדעת איך לשוב מהשם. כל מוצאי שבת זה עבודה של מוצאי שבת, להיות בקי בשוב. כי כל השבת זה התרוממות הנפש. מה עושים מוצאי שבת? עכשיו צריך לחזור לחיים. צריך לחזור לשגרה, נכון מנדי? לכן מה אנחנו עושים? אנחנו מצאנו פתרון. לומדים בעל שם טוב מוצאי שבת. הוא עוזר לנו, הוא ממוצע בין שבת לבין יום ראשון. שלא יהיה מדי דרסטי, נכון או בשלוימה? ישר משבת ליום ראשון, יש באמצע אור שבעת הימים. רבי חנן בן הקשה אומר,